ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יומא דף נם ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. אנחנו מתחילים משבע שורות מראש העמוד, ציטוט מהמשנה: בכל יום מקריב פרס שחרית וכולי, בכל יום הייתה הקטורת דקה והיום דקה מן הדקה. אנחנו נתייחס לנקודה הזאת של רמת הדקיקות של הקטורת. תנו רבנן, פותחים עם מילה שזה בעצם ציטוט מפסוק בויקרא, פרק ט"ז פסוק י"ב, ומוזכר שם קטורת שמים דקה. על זה הגמרא שואלת, מה תלמוד לומר? מה זה בא ללמד שהקטורת, אותם סממנים שקדשו אותם, יהיו דקים? אבל הוא כבר נאמר בשמות, כתוב לגבי הקטורת, ושחקת ממנה הדק. אלא התשובה היא, לגבי יום כיפור, להביא דקה מן הדקה. הקטורת שהכניסו לקודש הקודשים החזירו אותו פעם שנייה למחתש, ושם קדשו אותו עוד פעם עד שהוא נהיה דקה מן הדקה. בכל יום כהנים עולים במזרחו של כבש, אם יש צורך לעלות להקטיר משהו על גג המזבח. הכיוון הייתה שהכהן היה עולה במזרח הכבש. יש לנו ציור שהוספנו בשוליים, אז אפשר לראות ממעוף הציפור, הכבש היה בדרום המזבח, והיו עולים וצועדים כיוון צפון, והכהן היה מתחבר, נקרא לזה, לצד המזרחי של הכבש. וזה כאן, זה הכוונה פה, שבכל יום היו עולים במזרחו של כבש, ואז שהם מגיע למעלה, היה פונה ימין. דאמר מור, כל פינות שאתה פונה לא יהיו אלא דרך ימין. וכשהוא עולה לכבש בצורה כזאת מדרום לצפון, הפנייה ימינה למזרח. במשנה מוזכר, והיום, כלומר יום כיפור, עולה, כאן מדובר על הכהן גדול, באמצע הכבש, ויורד באמצע. מה הייתה אמה? משום כבודו דכהן גדול. מה שהיא כותב, משום כבודו של כהן גדול, להראות חשיבותו, שהוא כבן בית, הוא מקיף לצורך ושלא לצורך. בכל יום, ממשיך הגמרא, כהן גדול מקדש ידיו ורגליו מן הכיור, והיום מן הכיתון של זהב. מה הייתה אמה? משום כבודו של כהן גדול. בכל יום היו שם ארבע מערכות, כלומר על גג המזבח. בשוליים ממול כתבנו נושא סלש מבנה, וזה ממשיך עד עמוד ב', מחלוקת תנאים, כמה מערכות היו על המזבח. אנחנו נשתמש בעוד סימונים. פס הכפול מדגיש את הביטוי בכל יום. אצל כל תנה היה לו דעה בכמה בכל יום, והמשולש מדגיש והיום, כלומר ביום כיפורים. אז אנחנו נראה שהוסיפו מערכה מיוחדת בשביל יום כיפור, כדי ליצור בה הגחלים לצורך הכניסה לקודש הקודשים. בהמשך הגמרא, אחרי שנגמור את הברייתא שבו מופיע מספר דעות תנאים, יהיו מעוינים, והם חיפוש המקורות לכל מערכה, לפי השיטות. חלק מהם הוויין לכולי אלמה. אז עכשיו הגמרא. תנו רבנן, השיטה הראשונה, בכל יום היו שתיים מערכות, והיום שלוש, וכאן הפירוט. אחת מערכה גדולה, ואחת מערכה שנייה של כתורת, שם נוצר הגחלים בשביל הכתורת היומי. בכל יום היו מקטירים כתורת פעמיים, אחת בשחרית ופעם אחת בבין הארבעים. ואחת, המערכה השלישי שמוסיפים בו ביום, דברי רבי יהודה. ואותו שהוסיפו זה המערכת ליצירת הגחלים לצורך הפתעת הכתות בקודש הקודשים ביום כיפור. רבי יוסי אומר, בכל יום שלוש והיום ארבע. אחת של מערכה גדולה, ואחת מערכה שנייה של כתורת, ואחת של קיום האש. זה לא ראינו בשיטה הקודמת. ואחת שמוסיפים בו ביום. פה נסתכל ברש"י של קיום האש. שאם אין אש של מערכה גדולה מתגבר, מוסיפים עליו מזה. נמשיך בגמרא. רבי אומר, בכל יום ארבע, והיום חמש. והפירוט, אחת של מערכה גדולה. אנחנו לא התעכבנו על זה מקודם, ונזכיר מערכה גדולה ששם מקטירים את האיברים של הקורבנות. אם זה עולה, זה כל האיברים, אם זה שאר הקורבנות, את המאיים, את החלקים שהיו מקטירים. זה במערכה גדולה. ואחת של מערכה שנייה של כתורת, ואחת של קיום האש, ואחת באיברים ופדרים שלא נתעכלו מבערב. לפי שיטת רבי כאן, יש מערכה מיוחדת בשביל אותם איברים ופדרים שלא הספיקו להקטיר בשעות היום. ואחת שמוסיפים בו ביום. דכולי אלמא, מיד תרתי איתלהו לכל הדעותינו מינימום של שתי מערכות, זה שווה לכל הדעות, כולל הדעה המינימלי. מנהלן, מה המקור לאותם שתי המערכות? המקרא, היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה, זו מערכה גדולה. זה מדובר פה בפסוק שנמצא בויקרא פרק ו' פסוק ב', והמשך הפסוק, ואש המזבח תוקד בו, זו מערכה שנייה של כתורת. ורבי יוסי, קיום האש מנהלי, הוא היה בשיטה שבכל יום היו שלוש מערכות, והמערכת, המערכה שהוא הוסיף, זה היה מערכה של קיום האש. מאיפה הוא לומד את זה? נפקלי, כאן מצטטים פסוק ה', מ'והאש על המזבח תוקד בו'. ורב יהודה, שהוא המית, הוא היה שתי מערכות בכל יום, לא היה לו מערכה של קיום האש. מה עם הפסוק הזה שרבי מאיר הביא לנו? כלומר, והאש המזבח תוקד בו, ורב יהודה, ההוא להצתת על יתה הוא דעתה. מה זה הצתת על יתה? זה העברת קסמים דקים. רש"י כותב, להצית על יתה, להצית בעין אור מערכה גדולה. על יתה, קסמים דקים. אז רב יהודה לומד מ'והאש על מזבח תוקד בו', שיש המצב להצית על יתה ושהוא יהיה בראש המזבח. אמנם זה לא כתוב פה במפורש, אבל זה הפירוש, ואנחנו נראה עוד מזה בהמשך, שהוא לומד שהצתת על יתה שתהיה בראשו של מזבח. דתניא, והנה מה שאמרנו. היה רבי יהודה אומר, מניין הצתת על יתה שלא תהי אלא בראשו של מזבח? תעמוד לומר, זה הפסוק שהזכרנו מקודם, והאיש המזבח תוקד בו. זה פסוק ה'. רבי יוסי, אמר רבי יוסי, מניין שעושה מערכה לקיום האש? אנחנו ראינו את המערכה הזאת בברייתא מקודם, זה שיטת רבי יוסי, והנה רבי יוסי עצמו אומר מה המקור לזה, תלמוד לומר והאש על המזבח תוקד בו. זה בדיוק הפסוק שרבי יהודה השתמש בו לעניין הסתת על יתר ראש המזבח. רבי יוסי אומר זה מקור למערכה לקיום האש, ורבי יוסי הסתת על יתר מנעלי שתהי בראש בראשו של המזבח ולא יכין או יצית את זה על הרצפה ויעלה איתה. נפקא לי, הוא לומד את זה מאיכה דנפקא לי לרבי שמעון בבית הבאה. יהיה פסוק אחר, נזכיר ונתנו בני אהרון הכהן וכולי, אז זה יהיה עבור רבי יוסי המקור להצתת על יתה בראש המזבח. דתניא, ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח. זה אגב פסוק זין. לימד על הצתת על יתה שלא תהי אלא בכהן כשר ובכלי שרי, כלומר כהן לבוש בגדי כהונה, דברי רבי יהודה. אמר לו רבי שמעון, וכי תעלה על דעתך שזר קריב לגבי מזבח? רבי שמעון בעצם אומר רבי יהודה, תשמע, אתה כבר אמרת שהצתת על יתה תהי בראש המזבח. זה, יש כאן נקודת הנחה. ולאור העובדה הזאת, רבי שמעון אומר לרבי יהודה, לא, אין צורך למקור מפורש לגבי שיהיה בקוי קשר בקלישה. הרי אתה אמרת שזה יהיה על הצעת הייתה תהיה על ראש המזבח, אז מי נכנס, מי עולה לראש המזבח? לא זר. אז אין צורך לשיטתך להביא ונתנו בני אהרון ללמד על שיהיה הצעת הייתה בקוי קשר ובקלי גאונה. אלא רבי שמעון ממשיך, לימד על הצתת על יתה שלא תהי אלא בראשו של מזבח. רבי שמעון לומד מהפסוק הזה, פסוק ז', ונתנו בני אהרון, ועם הידיעה הזאת אנחנו מסבירים מניין לרבי יוסי שתהי הצת על יתה בראשו של מזבח. בינתיים מבחינת רבי יהודה השאלה נשאלה, הרי יש לרבי יהודה כבר מקור להצתת על יתה שלא תהיה לבראשו של מזבח, והוא למד את זה מפסוק ה', ושמענו את קושיית רבי שמעון עליו. מה תגובת רבי יהודה? ורבי יהודה, אי מהתם, אם היה לי רק פסוק ה', והאיש על המזבח תוקד בו, הווה אמינא קאי אערה, הזר יכול לעמוד על הרצפה, ועביד במפוחה, וישתמש במפוח כדי להבעיר אש על גג המזבח. אז יש לנו הצתת על יתה רק על גבי מזבח, אבל זה לא משלים את הסיפור, זה עדיין יכול להיות על ידי זר. לכן אומר רבי יהודה, אני צריך עוד פסוק ללמד על כך שתי כהן כשר. כי מה הייתה טענת רבי שמעון? מה פתאום שזר יעלה על המזבח? לא, אם היה לי רק פסוק ה', אין כאן זר עולה על המזבח. הוא עומד על הרצפה ומשתמש מפוח כדי להבהיר את העצים הדקים. לכן רבי יהודה, כדי למעט את זה, מוסיף שהצתת הייתה תהיה על ידי כהן לבוש בגדי כהונה. רש"י דיברמטרין אי מהתם, בערך שש שעות מסוף הפירוש, אי מהתם, מהאש על המזבח וכו', אף אגב זה שמינן מן שהצתה בראש המזבח. לא שמינה דפסולה בזר, הווה מן הקאי זר הרה, והווה במפוחה. לכן, אני כן צריך פסוק זין למעט את זה. ורבי מאיר, אנחנו ממשיכים, איברים מופדרים שלא נתעקלו מבערב מנה לי, שצריך מערכה בשביל זה. אצלנו היה גרסה רבי, אבל זה אותו שיטה שהוא הוסיף מערכה בשביל איברים מופדרים שלא נתעקלו מבערב. אז מה המקור שצריך מערכה מיוחדת בשביל זה? נפקא לי מ-ו-אש, הוו ורבנן, שאין להם מערכה מיוחדת בשביל איברים מופדרים שלא נתעקלו מבערב, וו לא דרשי. ורבנן, איברים מופדרים שלא נתעקלו בערב, מה היה עבד להו? אם אין לכם מערכה מיוחדת, אז מה עושים עם אותם איברים מופדרים? תשובה, מהדר להו, הוא מחזיר אותם למערכה גדולה. תתניה, מניין איברים מופדרים שלא נתעקלו מי בערב? אנחנו ממשיכים לעמוד ב' שסודרן על גבי מזבח, ואם אין מחזיקן שסודרן על הכבש או אגבי סובב עד שיעשה מערכה גדולה וסודרן. תמוד אומר שתאכל האש את העולה על המזבח. אז זה הפסוק לפי הרבנן שאין מערכה נפרדת לזה, אלא מסדרים את האיברים האלו שלא הספיקו להקטיר אותם בעוד יום, מסדרים אותם איפה שמנינו כבר, מסדרים את המערכה הגדולה, ושם מקטירים את האיברים האלו. ורבי מאיר, שיש לו מערכה נפרד לאיברים אלו, מה הוא לומד מהפסוק הזה אשר תאכל האש את העולה? ככה, עיקולי עולה אתה מחסיר, ואתה מחסיר עיקולי כתורת. מה שכותב עיקולי עולה, פוקעין, שכאילו קפצו, פוקעין שפקעו מעל האש. יש מצב כזה ששמו איברים לתוך האש להקפיר אותם, אבל הם קפצו מתוך האש, וקריבי אשר תאכל את העולה על המזבח. אז אנחנו נמשיך בגמרא. דתני רבי חנניה בן בר מינימי בדבי רבי אלעזר בן יעקב, אשר תאכל האש את העולה על המזבח, עיקולי עולה אתה מחזיר, ואתה מחזיר עיקולי כתורת. אם קרה אותו תופעה של כתורת שקפץ מן האש, לא מחזירים אותו. דקולי אלמה מיהת, בין כל השיטות שראינו בעמוד א' בעניין מספר המערכות, מוסיפים בו ביום יתלו. כולם מסכימים שביום כיפור מוסיפים מערכה מיוחדת בשביל יצירת גחלים לשם קודש, הקטרת הקדוש בקודש הקודשים. מנהלו, מה המקור לזה? נפקא להו מ-ו-ה-אש. ואפילו למה דאמה דלו דריש וו, ראינו את דעה כזאת בעמוד א', וו-ה זה ו-ה-אש דריש. זה נהיה המקור לאותו מערכה נוספת לשם יום כיפור. הגמרא שואלת, איש תמיד למה אתה? קודם כל זה פסוק וו, וכתוב איש תמיד תוקד, ורשי אומר איש תמיד תוקד למי אתה, כיוון דדר של כל מוקדות דעניינה. אז דרשנו את העניין הזה של מוקד תוקד, וכאן מה לגבי הפסוק הזה, פסוק וו? תשובה, מבי אלי לכדתניה. אנחנו ממשיכים עם פסוק וו, שכתוב בעניין מזבח החיצון. בשוליים, ויקרא וו, פסוק וו, כתבנו בשוליים, איש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. הגמרא, שאלנו מה דורשים מהפסוק הזה, פסוק וו, איש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, לימד על מערכה שנייה של כתורת. שלוטה אלה על המזבח החיצון. הזכרנו כבר מספר פעמים שמערכה גדולה ומערכה שנייה של כתורת. זה כתורת של יום יום. והפסוק מלמד שיצירת הגחלים עבור הכתורת היומי תהיה רק על המזבח הישראל, המזבח הגדול שעמד בעזרה. ונוסיף שהפסוק הזה כתוב בעניין מזבח, זה נקרא מזבח העולה שעמד בעזרה. אש מחתה ומנורה מניין. זה האש ליום כיפור, ללפני ולפנים. ומנורה שתהיה האש להדלקת המנורה שתהיה ניטלת ממזבח החיצון. יש לציין שעד שורה שנייה ברחבות עיקר החיפוש יהיה על המנורה, וכן מדויק ברשי דיבור המתחיל אש. נסתכל ביחד ברשי. אש מחתה ומנורה, אש תיום הכיפורים בפנים ופנים, ואש תמנורה תדלקת נרות לכל יום, המיניית שתה ניטלת מעל מזבח החיצון. אז אנחנו נמשיך בגמרא. ודין הוא מספרה, אני יכול להגיע לכך שהאש שהזכרנו תהיה ממזבח החיצון. נאמרה אש בקטורת, ונאמר אש במחתה ומנורה. מה להלן בקטורת על מזבח החיצון? זה כבר הוכחנו. אף כאן על מזבח החיצון. או כלך לדרך זו, יש כיוון אחרת. נאמרה אש בקטורת, ונאמר אש במחתה ומנורה. זה אותו פתיחה, אם שמתם לב, אבל הדגשה שונה. מה להלן בסמוך לו? המזבח החיצון סמוך למזבח הפנימי. כי אמרנו נאמרה אש במחתה, סליחה, בקטורת. איפה הקטיעו את הקטורת? במזבח הפנימי. המזבח החיצון הוא סמוך למזבח הפנימי. אף, ממשיך הגמרא, אף מחתה ומנורה בסמוך לו. עכשיו, מה סמוך למנורה? מזבח הפנימי, כי המנורה עמדה בהיכל, וגם מזבח הפנימי עמד בהיכל. אז מזבח הפנימי הוא סמוך למנורה, ואם מזכירים מחתה של יום כיפור, זה היה לשם קודש הקודשים. אבל איזו מזבח סמוך לו? מזבח הפנימי. אז אולי ניקח את הגחלים, האש והגחלים לצורך המנורה, לצורך המחתה, ממזבח הפנימי, ולא מהמזבח שעמד בעזרה. תלמוד לומר, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. זה מזבח החיצון בעזרה. אש והדרשה, אש תמיד, הביטוי הזה זה קשור למנורה, כי את המנורה כתוב להעלות נר תמיד. אז הגמרא דורשת, אש תמיד שאמרתי לך לא תהי אלא בראשו של מזבח החיצון. למדנו אש למנורה, פסיק. אתם זוכרים, הדגשתי בשורה רביעית של המקור הזה שעיקר החיפוש עד הנקודה הזאת תהיה בעניין המנורה. ועכשיו ממשיך הגמרא, אש למחתה מניין. נכון, הזכרנו את זה כבר בשורה רביעית של המקור למעלה, אבל החיפוש היה, הדגש הייתה על המנורה. עכשיו אש למחתה מניין, שהגחלים לשם המחתה שממנו, שדרכו מביאים גחלים לקודש הקודשים, שהם גם יהיו מהמזבח החיצון. ודין הוא. אז אותו סגנון אנחנו נראה עכשיו. יש לדון מן הסברה לכיוון מסוים, ואחר כך ההפך, אז נצטרך פסוק להכריע. אז אמרנו, ודין הוא, נאמרה אש במחתה, ונאמרה אש במנורה. מה להלן בעניין המנורה על גבי מזבח החיצון? זה הוכחנו כבר. אף כאן בעניין המחתה על מזבח החיצון, הגיחלים יהיו ממזבח החיצון או כלך לדרך זו. נאמרה אש בקטורת. כאן זה קצת שונה מהסגנון של הקטע הקודם. כאן אנחנו עוברים לנקודת התחלה שונה. נאמרה אש בקטורת, ונאמרה אש במחתה, וזה מה שאנחנו מחפשים עכשיו. מה להלן בעניין הקטורת בסמוך לו? הקטורת הקטיעו אותו במזבח הפנימי, ולקחו את הגחלים ממזבח החיצון. מזבח החיצון הוא סמוך למזבח הפנימי. אף כאן בעניין המחתה, איפה, לאן מגיע המחתה? לקודש הקודשים, בסמוך לו ממזבח הפנימי, לא מזבח החיצון. תלמוד לומר בפסוק בעניין המחתה של יום כיפור, ולקח מלוא המחתה גחלי אש מעל המזבח ולפני השם. איזו מזבח שמקצתו לפני השם ואין כולו לפני השם? רשי, יש לנו כוכבית ברשי, אחי גרסינן, איזו מזבח שמקצתו לפני השם ואין כולו לפני השם? הפעמים זה מזבח ראשון. איזו מזבח שיש לחלק בו מה ממנו לפני השם, שהוזכר ככתוב לומר מי לפני השם? הווי אומר, זה מזבח החיצון. דילו פנימי, כולו לפני השם. אנחנו נקרא את השורה האחרונה של הברייתא עוד פעם. איזו מזבח שמקצתו לפני השם ואין כולו לפני השם? הווי אומר, זה מזבח החיצון. כפי שראינו ברשי, כי מזבח הפנימי כולו לפני השם. זה בתוך ההיכל, אז לכן שייך להגדיר אותו כך. ואי צריך למכתב מעל המזבח, ואי צריך למכתב מלפני השם. דאי כתב רחמנא מעל מזבח, אב אמינא מהי מזבח? מזבח פנימי. כתב רחמנא מלפני השם, שמקצתו לפני השם. ואי כתב רחמנא מלפני השם, אב אמינא דווקא מלפני השם. מה זאת אומרת? מקום על המזבח שהוא כנגד הפתח לכניסת ההיכל, שזה מכוון באמצע, ובהמשך יש קודש הקודשים עם ארון והקרובים. אז אם היה כתוב מלפני השם, הייתי חושב מעל המזבח אומנם החיצון, אבל רק החלק של המזבח שהוא כנגד הפתח. נציין אולי בעניין מספרים, המזבח הייתה רוחב 32 אמות, הפתח היה ברוחב 10 אמות. אז אנחנו מדברים על החלק האמצעי של גג המזבח. אבל ממשיך הגמרא דף מ"ו עמוד א', אבל מאי גיסא ומאי גיסא, מצד זה או מצד השני של הפתח, כלומר לא מול הפתח אלא מצד זה או מצד זה על המזבח שאינו מול הפתח, אימא לא, אולי לא קשר ליצור הגחלים לשם יום כיפור משם. אז צריכה, לכן התורה כותבת מעל המזבח, שלא יהיה דווקא מלפני השם. עד כאן שיעורנו להיום.